גלית נאור.
שלום, שלום עדי.
היום אנחנו נדבר על המטפל העיקרי. אנחנו דיברנו המון על המטופלים בעצמם, והיום נקדיש תוכנית למה זה אומר המטפל העיקרי.
כן, וזה באמת נושא מאוד חשוב. הרופאים בקהילה מכירים אותו מצוין. ואני חושבת שזה נושא חשוב מאוד. אני חושבת שבדרך כלל מי שצופים בתוכנית, זה בדרך כלל דווקא המטפלים העיקריים, וחשוב מאוד להביא כמה דגשים, כדי שהם ידעו גם לזהות את התפקיד שלהם, וגם מה המשמעויות של זה בשבילם. אז קודם כל, מטפל עיקרי זה בן משפחה, או חבר, או מישהו קרוב שמטפל בלי קבלת תשלום. זאת אומרת, כרגע אנחנו לא מדברים על מטפלים בתשלום, והצורך במטפלים עיקריים כל הזמן הולך ועולה. גם כי הגיל באוכלוסייה הולך ועולה, מספר הקשישים באוכלוסייה הולך ועולה, וזאת בדרך כלל האוכלוסייה שנזקקת יותר לטיפול, וגם כי המאפיינים של הטיפול הרפואי השתנו, האשפוזים יותר קצרים, ואז יש יותר צורך אחרי אשפוז או אחרי מחלה בטיפול בבית. גם היום למרבה השמחה יש יותר מגמה של טיפול בבית באנשים חולים, ואז אבל מנגד זה אומר שהטיפול שנעשה באשפוז על ידי אחיות, כוח עזר וכו', עובר לטיפול של בני משפחה ובדרך כלל של מטפל עיקרי אחד. עכשיו, הרוב זה בדרך כלל, רוב האנשים חיים בבית, זאת אומרת, המיעוט נמצא בבתי אבות. בדרך כלל זה באמת בני משפחה, פחות חברים ואנשים בסביבה, וגם כשאנחנו יודעים שחלק מהטיפול נעשה על ידי אנשים בשכר, מטפלות מטעם ביטוח לאומי, מטעם הזכויות הסוציאליות שיש במדינה, או עובדים זרים, שלעיתים קרובות אפשר לקבל סיוע בתשלום מכל מהביטוחים הסיעודיים, עדיין רוב הטיפול נעשה על ידי מטפל עיקרי שהוא ללא תשלום.
אז אם אני רוצה רגע להגיד מי זה המטפל העיקרי, כאילו לנסות ככה לסדר את זה לאנשים, זה בדרך כלל קרוב משפחה של המטופל, שעליו נופל הנטל של לא רק הטיפול, אלא גם התיאום של כל הדברים, וההפניות, והריצות, והמרשמים, והתביא לי, תיקח לי, והמיצוי זכויות, בעצם כל מה שמקיף את המטופל, נופל בעצם בדרך כלל על בן אדם אחד, זה המטפל העיקרי, ובואי נרחיב על זה.
נכון מאוד. ויש לזה המון סיפוק, זאת אומרת, בדרך כלל המטפלים עושים את זה באמת מאוד באהבה ומאוד ברצון, ויש לזה גם משמעויות קשות, גם מבחינת המצב הבריאותי של המטפלים, גם מבחינת המצב הנפשי של המטפלים, גם מבחינה כלכלית יש לזה משמעויות, ואני כן רוצה שקצת נרחיב. אז קודם כל, מי המטופלים שאנחנו מדברים עליהם? זאת אומרת, אם אנחנו אומרים זה הגיל הממוצע הוא כמעט 70, 69 שנים. עכשיו, זה מחקרים מארצות הברית, זה ממאמר יחסית עדכני, מ-2019 מארצות הברית. בארץ זה די דומה, ככה, מהעבודה שאני מכירה, מהעבודה הקלינית. לחלק מהם, מיעוט אמנם, אבל לחלק משמעותי של 7%, יש בעיות התנהגות שאז זה קשה יותר. אם יש כעס של המטופל, לפעמים תוקפנות, אי שקט, שינה בלילה, זה מקשה מאוד. לאחד הדברים שבאמת הכי מקשים על המשפחות, בדרך כלל יותר נשים, הרבה כיוון שהתוחלת החיים של נשים יותר גבוהה, אז 65% מהמטופלות הן נשים, 50% הושפזו בשנה האחרונה, זאת אומרת המצב הרפואי שלהם הוא לא יציב. לרבע מהם הפרעות בזיכרון, יותר מחצי צריכים עזרה בפעולות הבסיסיות ביותר, וכמעט כולם, 99%, צריכים עזרה בפעולות קצת יותר מורכבות, כמו קניות, סידור תרופות, ניקוי הבית, הדברים האלה. אלה המטפלים של זה, ומי בעצם מטפל בהם. המאפיינים קצת שונים, בדרך כלל הם הרבה יותר צעירים ב-20 שנה. זאת אומרת, בדרך כלל המטפלים זה או ילדים של המטופל, או בני הזוג, אבל בדרך כלל מדובר על המטפל יותר צעיר בערך ב-20 שנה, הגיל הממוצע הוא 49 שנים.
זה נכון יהיה להגיד שמדובר בדרך כלל בבת? כאילו, יכול להיות שזה סתם אגדה אורבנית, אבל כאילו, כשאני מסתכל על המטפל העיקרי, אני בדרך כלל רואה שם את הבת.
אז 60% זה באמת נשים, אז זה לא מובהק שתגיד 80%. 60% זה נשים. יש משפחות שזה ממש ברור שזה תפקיד נשי, זאת אומרת, לפעמים לא הבן מטפל, אלא הקלה. זאת אומרת, המטפל תגרית היא האישה של הבן, או יש... אז הרבה פעמים זה באמת נשים, אבל אני לא אגיד שזה משהו מאוד 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 מובהק, כיוון שבדרך כלל הנשים הם בגיל מבוגר, הרבה פעמים זה באמת הבן, לפעמים זה גם הבן זוג, בני הזוג מטפלים נפלא, זה נכון שזה בדרך כלל, אבל לא בצורה, זה 60-40, כאילו,
בנים. בואי רגע נפתח על המחיר, או המחירים, שבעצם המטפל העיקרי משלם, בעצם מאותו המטפל העיקרי.
בדיוק.
שהוא אז... ככה רגע מזיז את עצמו מהפוקוס.
נכון. אז קודם כל, צריך, ברמה הכי בסיסית, בדרך כלל מדובר, על, צריך עזרה יותר מ-20 שעות בשבוע. זאת אומרת, נעזוב את אלה שצריכים טיפול 24/7. זאת אומרת, נניח שאנחנו מדברים על אלה שחיים לבד וצריכים עזרה ככה לא רצופה, גם אז מדובר על יותר מ-20 שעות בשבוע, שזה מספר אדיר של שעות, זאת אומרת אנחנו מדברים על יותר מחצי משרה נניח, זה וזה באמת לא מאפשר ניהול חיים כמעט חוץ מזה, זאת אומרת זה לא מאפשר להחזיק משרה מלאה, זה לא מאפשר לעשות שעות נוספות, זה יש לזה משמעות גם לטיפול בילדים, למי שיש להם ילדים שעדיין נמצאים בבית, זה משפיע על הזוגיות, זה משפיע בכל תחומי החיים, זה מספר אדיר של שעות, יותר מ-20 שעות טיפול בשבוע. ובערך חצי מהאנשים שעושים את הטיפול מרגישים שאין להם ברירה. זאת אומרת שזה התפקיד שלהם, וזה לא שיש להם אלטרנטיבה. זאת אומרת, זה התפקיד שלהם, והם לא יכולים להשליך מעליהם את התפקיד הזה. אז גם אם מרגישים סיפוק, גם עושים את זה מאהבה, הם קצת מרגישים מחויבות או בתוך הסיטואציה הזאת. עכשיו, צריך לזכור שזה גם לא לטווח קצר, זאת אומרת, אנחנו דיברנו על כאלה שיוצאים מאשפוז וכו', אבל רבע מהם מדובר על טיפול ממש ארוך טווח, של 5 שנים כאלה, שלמעשה היום-יום סובב סביב הדבר הזה. זה מאוד מאוד, מאוד מאוד תובעני מבחינת שעות הטיפול, והמשמעויות הן באמת, כבר דיברנו על עבודה, אז המשמעויות הן, הכלכליות הן כבדות. לא שעות נוספות, המון היעדרויות מעבודה, אם בכלל אפשר להחזיק משרה, אם ההכנסה יורדת אז גם הפנסיה יורדת מאליו, וגם אפשר להקצות פחות לביטוחים שאחר כך עוזרים בהמשך החיים, לא נרשמים ללימודים, לא אפשרויות הקידום מתעכבות, זאת אומרת אני יכולה
להגיד... בעצם אם אני רוצה לסכם את זה, זה בעצם החיים הם באיזשהו מקום נתקעים, כי יש איזושהי מחויבות, איזושהי מחויבות גדולה שנופלת להם על הכתפיים, מה שמביא אותם הרבה פעמים לבטל את עצמם ולהוריד מעצמם, כי לילדים שלהם הם עדיין צריכים לדאוג, לעבודה הם עדיין צריכים, אז בעצם אנחנו רואים אנשים כאלה שהם דוחקים גם את הבריאות שלהם, גם את הרווחה שלהם, גם את השמחת חיים שלהם, כי הם בעצם כמעט ולא עסוקים בעצמם, מה קורה עם אמא או מה קורה עם אבא, צריך ככה, צריך ככה, צריך... אז בעצם אנחנו רואים את האנשים האלה שהם גם נהיים קצת שקופים, כי הם כל הזמן שמים את המטופל בפרונט, כי הם רוצים לתמוך בו ולתת לו דחיפה קדימה, ואז בעצם מתוך זה הם באיזשהו מקום מוותרים על עצמם.
נכון.
אז רציתי ככה לשאול אותך ולדבר איתך על איזה דברים אפשר לעשות, הרי אנחנו מבינים שזה מרתון, ואנחנו גם מבינים שבן אדם שהוא לא דואג לצרכים הבסיסיים שלו, בסופו של דבר אין לו את היכולת, גם אם הוא נורא רוצה, לעשות משהו בשביל מישהו אחר. אז מה כן נכון לעשות בשביל?
זה מאוד נכון, אז אני רק אגיד ממש בקצרה שיש לזה משמעות, דיברנו על הדברים הכלכלית, על המשמעות הכלכלית, יש לזה משמעות גם בריאותית, אמיתית, רואים את זה בבדיקות דם, במדדי דלקת, בכל מיני מדדים של סטרס. דיכאון, חרדה, באמת, יש, זה עושה אומס רגשי משמעותי, פחות מקפידים על בדיקות של, של רפואה מונעת, כי רק להתעסק עם, ה, עם הקולונוסקופיה, או עם בדיקת צואל דם סמוי, או לעשות חיסונים בזמן וכו', לא, לא מתעסקים, כי עסוקים כל הזמן ב, בטיפול הבסיסי, בהשגחה הבסיסית ב, ב, במטופל עצמו. וכמובן שיש, האומס הרגשי הוא מאוד קשה. זאת אומרת, לראות קרוב, אדם אהוב, סובל, או מתוסכל, או מאבד הזיכרון וכולי, זה, האומס הרגשי הוא, הוא מאוד מאוד קשה. אז מה בעצם כן אפשר לעשות? קודם כל, להיות קשוב לזה, שאת או אתה מטפלים עיקריים ולמשמעויות של זה. זאת אומרת, לא להיסחף ביומיום, גם לא להגיד, אוקיי, זה רק לחודש-חודשיים, כי אנחנו לא יודעים. לזכור ביומיום, לקחת את הזמן, להפחית את העומס, להתנתק, לשמור על פעילויות חברתיות, לשמור על זמן להירגעות, לנסות לחלוק את העומס עם מטפלים נוספים. זאת אומרת, נכון שבסוף זה אחד שמרכז את הכל, אבל בהחלט אפשר לבקש מבין משפחה לבוא להיות יום בשבוע, לבוא להיות כמה שעות בשבוע ולצאת, לעשות איזשהו סידור עבודה, איזשהו חלוקה של, של הטיפול וההשגחה, ככה שאפשר יהיה קצת להפחית את העומס.
אז את אומרת בעצם תתכננו את זה.
נכון.
תכנסו את שאר בני המשפחה.
נכון.
תשתפו אותם במטלות שלכם. נכון. תראו איזה דברים אתם יכולים להעביר הלאה, ורק לוודא ביצוע. תראו מי יכול להחליף אתכם קצת, כדי לתת לכם איזשהו זמן לנשום, לצאת רגע מהבית, לעשות סיבוב להחליף שמיים, לראות רגע אנשים ולחזור חזרה כאילו עם קצת כוחות. איזה עוד דברים אפשר, דוקטור נאור, לעשות?
יש קבוצות תמיכה בחלק מקופות החולים, בחלק מהמקומות יש קבוצות תמיכה למטפלים עיקריים, שהן עובדות סוציאליות ורופאות וכולי, שהן מנחות אותם, שנותנות הרבה כוחות, וכדאי מאוד מאוד לרשם, להתייעץ. רופא משפחה יכול לעזור כשעומס עולה, גם בעזרה למטופל, אם יש קשיים עם ההתנהגות או כל מיני דברים, הוא יכול לעזור גם בזה, ולהפחית קצת את דרך זה את העומס על המטפל, וגם למטפל עצמו, רופא המשפחה של המטפל עצמו, להתייעץ ולראות אם יש אמצעים שיכולים לעזור. כמובן להתייעץ לגבי מיצוי זכויות, עם עובדת הסוציאלית של קופת חולים, עם הביטוחים, לראות כי יש הרבה מאוד אמצעים, גם המדינה נותנת הרבה מאוד דברים, טיפול, לפעמים החמרת מצב אחרי שפוז, אפשר להגיש בקשה להחמרת מצב ולהעלות את השעות של הזכאות לעזרה. לניצולי שואה יש זכויות מוגברות, ויש קוד מחלה קשה, יש כמה מחלות שמאפשרות יותר תמיכה כלכלית ואחרת, אז בהחלט אפשר לבקש עזרה מהחיות, מפיזיותרפיסטים, ממרפאים בעיסוק, מקלינאיות תקשורת בשביל הזנה. יש צוות שלם שיכול לעשות ביקורים ויכול להקל בכל מה שקשור למעברים, מה שקשור, יש המון דרכים שאפשר להקל ולפשט את הטיפול ביומיום. חשוב לשמור על הגב, אם יש כיסא הוא צריך להתאים, אפשר להרים, כבר דיברנו על זה באחד השיחות שלנו בעבר, להגביה כיסא כדי שאפשר יהיה לקום ביתר קלות. יש המון דברים לשים מעקים, יש המון דברים שאפשר לעשות, לארגן את הבית בצורה שמאפשרת, ולזכור שיש המון מסגרות רפואיות של טיפול בבית שיכולות לתמוך, מסגרות שיקומיות, מסגרות שבאמת מנגישים את הטיפול הרפואי השוטף הביתה, מסגרות של תמיכה בסוף החיים, והצוותים של הטיפול בקהילה יכולים לעשות עבודה, באמת יכולים מאוד מאוד לעזור כדי לתת את המענה.
אני רוצה להוסיף על זה ולהגיד שתמיד צריך להיות בראש של האנשים לחשוב על השחיקה. זאת אומרת, ברגע שאתם לוקחים על עצמכם יותר ממה שאתם יכולים לעשות כמטפלים, עיקריים או משניים, זה בכלל לא משנה. ברגע שאתם מגיעים לנקודת שחיקה, קודם כל האיכות של הטיפול למטופל יורדת. תרצו או לא. זה מכניס כעסים, זה מכניס מתחים, זה מכניס צרות מיותרות, שבשביל להימנע מהם, כל מה שצריך לעשות, זה לתכנן את זה, וזה לדבר על זה, וזה לשתף בזה. אם זה עם את שאר המשפחה, אנשים שיכולים לעזור, או אנשי מקצוע שיכולים לעזור, כדי למצוא את הדרך לכל אחד לנהל את זה בצורה שהוא מסוגל לה. כי הרבה פעמים המטפל העיקרי מרגיש שהכל נופל על הכתפיים שלו, ושהעולם מאוד כבד עליו, ושכבר אין כל כך טעם בחיים שלו, כי הוא במילא חי בשביל מישהו אחר, ואף אחד כבר לא מתעניין בו, כי תמיד מתעניינים במה קורה עם זה שחולה. והדברים האלה הם דברים שצריכים להעלות אותם, להציף אותם, ולעזר, כדי להגיע לנקודה שבה אנחנו חיים, גם המטופל כמטופל, וגם אנחנו גם כמטפל, אבל גם כבן משפחה, גם לנו, גם למטפל יש חיים. זה מה שאנחנו מנסים ככה בתוכנית הזאת להגיד. בואו רגע נזכור את זה, ובואו רגע נראה איך אתם יכולים לעזור לעצמכם, לצאת מתוך הלופ הזה, כי לפעמים אנשים נמצאים בתוך לופ, שהייאוש והחוסר תקווה, זה היום יום, וזה גם משדר את זה כלפי המטופל, וזה גם כל החיים שמסביב, כאילו, כל הסביבה חובה את זה. וכמה פשוט, כמה פשוט להציף את הדברים ולעזר, כי זה שאתה עוזר זה מדהים, אבל גם זה שעוזר הוא נעזר במישהו, כאילו אף אחד לא עושה כלום לבד, אנחנו כולנו צריכים עזרה. אנשים כאילו צריכים גם להוריד את הגאווה שלהם כשהם מבקשים את העזרה, אבל זה לא גאווה, כאילו אנשים רוצים לעזור. צריך לדעת גם לקבל את העזרה.
נכון.
ואני חושב שהמקום של הרופאים הוא גם מאוד חשוב לשים לב לזה. וכי גם כשרופאים נכנסים לביקור בית, צריך, ואני יודע שאצלנו עושים את זה, אני יודע שאת עושה את זה, אני יודע שאצלנו זה מאוד בסיסטם, אבל זה נורא חשוב להסתכל גם על הסביבה של המטופל, המטפל העיקרי. אם הוא מתוחזק טוב, אני יודע שהמטופל שלי טוב. אם אני לא מתייחס למטפל העיקרי שלי, ואני לא דואג שהתנאים הבסיסיים שלו יתקיימו, ושהחיים שלו יהיו סבירים, אני יודע שהוא לא יכול לתת טיפול למטופל.
אז
בעצם אמרנו פה כמה דברים. אמרנו שאפשר לחלק עם שאר בני משפחה וחברים את המטלות. אמרנו להקפיד על חופשות והפסקות, להקפיד על הבריאות של המטפל העיקרי והצרכים שלו. אמרנו שאפשר לבקש עזרה מרופא המשפחה כשדברים מסתבכים. אמרנו שאפשר להתייעץ לגבי מיצוי זכויות, ביטוחים סיעודיים, מחמרת מצב, כל הדברים שקורים ככה בתוך התהליך בדרך. אמרנו שאפשר לקבל ייעוץ לגבי התאמה של אביזרים, מאחות, מרפא בעיסוק, מפיזיותרפיסטית. זאת אומרת, איך הופכים למטופל את הבית שהוא עצמאי לפחות בביתו, ואז זה גם הוריד המון עומס מהמטפל העיקרי. וגם דיברנו על מסגרות רפואיות של טיפול בבית, שבעצם יש המון המון פתרונות, וכל אחד צריך פשוט לברר עם עצמו ועם המשפחה מה הצרכים שלנו, מה היעדים שלנו,
נכון. ואז
לתכנן את זה נכון קדימה, כי זה מרתון.
בדיוק כך.
יופי, אז באמת תודה על השיחה הזאת. אנחנו נמשיך ונעלה נושאים שאנחנו רואים את האנשים שאנחנו נוגעים בהם, מתעסקים בהם ועוסקים בהם בשביל להנגיש את המידע. אני מאוד מודה לך, להתראות.
תודה לך, להתראות וחג שמח.